הדמוקרטי. נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
שלום, ברוכים הבאים לסיווג ביטחוני, הפודקאסט המיוחד של התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה על שם אמנון ליפקין שחק במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, ואיתנו באולפן האלוף במילואים וראש השב"כ לשעבר עמי איילון, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ודוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת במכון העוסקת בפילוסופיה של המוסר. שלום לשניכם.
שלום.
שלום וברכה.
בשבועות האחרונים שבה ועלתה לדיון הציבורי בישראל השאלה איזה מחיר ראוי שהמדינה תשלם כדי להחזיר מהשבי את חייליה, ובמקרה הנוכחי גם חיילים המוכרזים כחללים. הדיון הפך סוער סביב יום השנה השלישי למבצע צוק איתן, ולנוכח הטענות של משפחות החיילים הדר גולדין ואורון שאול, על כך שהממשלה לא עושה די כדי להשיב את גופות בניהן ולהביאן לקבורה בישראל. עמי, איפה מתחילה ואיפה מסתיימת המחויבות של המדינה לחיילים שנפלו בשבי, ומה היחס בין מחויבות כזאת למחויבות כלפי חיילים שנמצאים בידי האויב?
המדיניות של, ממשלות ישראל, להערכתי מיום שאני למדתי את הנושא, זה אם יש התכנות מבצעית, אנחנו מבצעים מבצע על מנת להחזיר אותם הביתה, ואם אין, אנחנו מנהלים מסע ומתן. זאת הייתה המדיניות לאורך כל השנים, היו בעליות וירידות, בעיקר כתוצאה מלחצים חיצוניים, שהם בעיקר דעת קהל, הורים, אזרחים, אנחנו כולנו זוכרים תקופות מסוימות, אם כדי מאוחרות, בנושא רון ארד, לאחר מכן התהלוכות האינסופיות לאורך כל הארץ של גלעד שליט, ואני מבין שהסוגיה חוזרת ועולה בכל פעם כשהנושא עולה לדיון. אני רוצה לומר משהו על נושא הערבות ההדדית, שהיא הביטוי שמביא בעצם אזרחים לצאת הרחובות. אני חושב שאנחנו חיים במציאות שבה אזרחים מרגישים שאנחנו, הם, חייבים להחזיר הביתה חיילים ששרתו עבורנו, נלחמו בשבילנו, וכתוצאה מהמלחמה שלהם או הקרב שבו הם השתתפו, הם נפלו בשבי. אני בכוונה מדגיש, הם לא חטופים, הם לא הילדים שלנו, לפחות פרייתי, הם חיילים ששרתו, נלחמו ונפלו בשבי. אני אישית חושב שהאמירה שממשלה בישראל צריכה לעשות את כל שניתן, ואני מדגיש את כל שניתן, ולא את הכל, כל שניתן זה כבר סוגיה שהיא לגופו של עניין, ואני לא מציע שנקבע עכשיו מה בדיוק הגבול בין מציאות נתונה, אבל ההכללה הזאת שממשלה צריכה לעשות את כל שניתן, היא הכללה נכונה. היא הכללה נכונה משום שבסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שבמלחמה שאנחנו נלחמים היום, אם ננצח או נפסיד, אז זה תלוי בעיקר לא בחזית הצבאית, אלא בחזית האזרחית, חזית הבית. חזית הבית זה היכולת שלנו כאזרחים להמשיך לתפקד לאורך שנים ארוכות של משבר מתמשך. המרכיב המרכזי זה החוסן, והחוסן במידה רבה מאוד תלוי במידת הערבות ההדדית של אזרחים ושל קהילות שהן מרכיבות בעצם את החברה הזאת. ולכן, תחת ההנחה הזאת שהחוסן הוא המרכיב המרכזי, והערבות ההדדית היא המרכיב המרכזי בחוסן, אני חושב שהממשלה צריכה להבין שאם אנחנו לאורך זמן רוצים לנצח במלחמה הזאת, יש לנו חובה להחזיר את החיילים הביתה.
עידית, אחת הטענות שחוזרות ונשמעות היא השאלה, ואם זה היה הבן שלך, הבן שלך, מה הייתם עושים? חווינו את הפנייה האישית הזאת בקמפיין לשחרור גלעד שליט, עם השיוך שנעשה לו, הילד של כולנו, ואחר כך להבדיל שימוש דומה בפרשה של אלאור עזריה, החייל היורה מחברון. עד כמה מקבלי החלטות צריכים להיות מושפעים מהפנייה הרגשית הזאת?
התשובה הקצרה היא כמה שפחות. אם אני ממשיך את הכיוון של עמי התחיל בו, אז ערבות הדדית זה דבר חשוב ומרגש באמת ולא בציניות, אבל חשוב להבחין בין ערבות הדדית להורות לאומית. הורים לילדים שוקלים שיקולים ועושים מאזן של אינטרסים באופן מוטה ונושא פנים, וכך ראוי שיעשו עד מידה מסוימת. לא כך מקבלי ההחלטות, בוודאי שלא שופטים, כשאם עשו פנים הוא אחד התכונות החשובות והמרכזיות שאנחנו מצפים למצוא אצלם. מקבלי ההחלטות צריכים לשקול את האינטרסים של כלל אזרחי המדינה, כאילו אם אנחנו רוצים לגלות את האמפתיה, אז אנחנו מצפים לגלות את האמפתיה ההורית הזאת כלפי כל אחד מאזרחי המדינה, ובמובנים מסוימים גם של אזרחים מחוץ למדינה.
עידית, אבל יש איזו נטייה מאוד יהודית אולי אפילו לנהל דיון ברמה הרגשית. למון החלטות ישר אנחנו לוקחים אותה לזווית האישית. בעצם זה נותן פתח עצום למניפולציה של מובילי קמפיינים, של יועצי תקשורת, של יועצים אסטרטגיים. תראי מה קורה למשל בשבועות האחרונים סביב המאבק של הילדים חולי סרטן.
תראה, אני תמיד כששואלים אותי, ואם זה היה הבן שלך, אני עונה, אם זה היה הבן שלי, היה רצוי שלא התייעצו איתי. וזה עולה בכל, אתה צודק, זה עולה בהרבה מאוד סוגיות.
לא, בעניין,
אין ויכוח. אני אומרת, כמו שלא התייעצו איתי אם לשלוח אותו לצבא, שלא התייעצו איתי מה לעשות איתו מרגע שהוא שוחרר. זה לא קשור לעובדה שאני בתור אימא, אעשה כל מה שאני יכולה לעשות, לרבות לקרוא לראש הממשלה, לראות בו כאילו הבן שלו. רגש זה דבר חשוב, ולראות מנהיגים נטולי רגש, זה משהו שאנחנו לא רוצים, לא היינו רוצים לראות. לראות את, כשראש הממשלה, אנחנו רואים שהוא מתרגש באמת, ויש לנו איזו מחשבה שהעשייה שלו היא מונעת מאידיאולוגיה, והיא מונעת מהטעמים הנכונים. אבל יחד עם זאת, הפרדה בין הרגש לרציונלי, משהו שהוא קריטי.
לא, פה אין ויכוח.
אבל הוויכוח בינינו הוא שהערבות ההדדית, אצלך משום מה, היא כאילו מותנית באיזושהי מוכנות של אזרחי המדינה,
להישכב
על הגדר לטובת החיילים שלהם.
לא, בשום פנים ואופן.
למה אתה מתנה את הערבות ההדדית? בעובדה שאנחנו, ברגע האמת, המדינה, החיילים יודעים שכל המדינה תוריד את הראש ותעשה כל מה שצריך.
לא כל המדינה. הוויכוח, כפי שאני לפחות מבין אותו, זה מה חובתה של מדינה. אני לא מצפה מהאזרחים לצאת לרחובות. אני מצפה מהממשלה להבין שחייל מתגייס לצבא, הוא יודע שהוא עושה את זה מתוך חובה. הוא יודע שהוא יוצא לקרב, הוא יודע, אם יש לו קצת היגיון, שמהקרב הזה הוא יכול לא לחזור.
נכון, אבל
הוא מוכן למות לצורך העניין, ולא עם גרגר של מלח. אבל הוא יודע בנוסף לזה, שאם הוא לא ימות, אלא ייפול בשבי, אז המדינה תעשה את כל מה שהיא יכולה. כל מה שהיא יכולה, אמרתי, אם היא יכולה לבצע מבצע, היא תבצע מבצע, ואם היא לא יכולה לבצע מבצע...
אבל המדינה יכולה להחליט לסכן את האזרחים, או לא לסכן את האזרחים. הוויכוח בינינו הוא האם... לסיכון אזרחים בעסקאות של החלפת שבועים, okay, עולה בגדר מה שהמדינה יכולה לעשות, או לא?
אז הדיון הוא בעצם, האם שחרור אסירים שדם על ידיהם או לא דם על ידיהם, גורם בעצם לעלייה בטרור, או להגברת הטרור.
בוא ניקח את זה לרגע לכיוון המעשי. אתה לא חושב שלאור הצדדים השונים שאתם מציגים בוויכוח הזה, הגיע הזמן לאמץ איזשהו עיקרון של החלטה מראש, שאומר מה המחיר המקסימלי שישראל מוכנה לשלם?
לא, בשום פנים ואופן. אני חושב שהחלטה מראש זה בעצם לשלול כל יכולת לפעול, משום שאתה לא יכול לעשות, אם אתה בא ואומר אנחנו לא עושים מסע ומתן, אז אין בעיה, אבל אם אתה עושה מסע ומתן, ואני חושב שצריכים לעשות מסע ומתן, אתה לא יכול לכבול את ידי הנושא והנותן, בצורה שגם הצד השני יודע בדיוק מה המגבלות שלו. זאת אומרת, כשאתה אומר אני עושה מסע ומתן, אתה צריך לתת לנושא ולנותן את הכלים על מנת לבצע את המסע ומתן בתנאים שעומדים לרשותו. התנאים שעומדים לרשותו הם משתנים ואי אפשר לקבוע אותם מראש. יכול להיות שהמסע ומתן הוא רק על מנת להרוויח זמן, לקבל נתונים ולגבש אופציה מבצעית. יכול להיות שהמסע ומתן הוא על מנת לערב מדינה שלישית. כל פעם, ואני יכול לתת לך דוגמה לאורך מסעים ומתנים, התנאים משתנים. אני כן רוצה מילה לגבי העניין של שחרור אסירים מתוך הנחה שהצטרפו לטרור. אין ספק שחלק מהם מצטרפים לטרור. אבל צריך להבין, לדעתי, ואני אומר את זה אחרי שבדקתי וחקרתי את העניין, לאורך הרבה מאוד שנים, כולל בשנים שהייתי בשירות ביטחון כללי. האם מחבל שנמצא בכלא יחזור למעגל הטרור במידה והוא משוחרר? זה תלוי בעיקר, לדעתי כמעט רק, אבל בעיקר במציאות המדינית שהוא פוגש אחרי שהוא משתחרר. אם הוא משתחרר לתוך מציאות מדינית שבה אין תוחלת מדינית, אין אופק מדיני, החברה מסביבו רואה בטרור כלגיטימי וכאופציה אמיתית או יחידה על מנת להביא לשחרור פלסטין, אני אומר לך שהוא יחד עם רבים, הרבה יותר ממנו דרך אגב, שלא היו בכלא, הוא יחזור לטרור. לעומת זאת, אם הוא יוצא מהכלא ופוגש חברה פלסטינית שלא מאמינה בטרור, משום שיש אופק מדיני, ואנחנו ראינו את זה דרך אגב בשנים 93-96, אז הסיכוי שהוא יצטרף לטרור הוא מאוד מאוד נמוך. ולכן כשאנחנו באים ואומרים, תראה, שחררנו והם חזרו למעגל הטרור, זה נכון, אבל זה תלוי במציאות המדינית שאליה הוא שוחרר.
אבל עמי, אם החברה רואה שארגוני הטרור הם אלה שמצליחים לשחרר את הפלסטינים, אז איך תמונת ההיגיון הזאת שאחרי שחרור הפלסטינים החברה תשיג ידה מהטרור? זה בדיוק מאכיל את המקום הזה של לתמוך בטרור, לראות, הנה...
זה טיעון יוצא מן הכלל. ואני יכול לתת לך את הדוגמה, בשעתו, כש... ראש הממשלה סירב לנהל מסע ומתן, לפחות באופן פורמלי, בנושא גלעד שליט, אז, ואני ידעתי דרך אגב שבסופו של דבר יהיה מסע ומתן, וישוחררו, אז אני אמרתי לדעתי, אנחנו צריכים לשחרר את כל אסירי הפתח, לפני ולוודא שעל כל אסיר שנצטרך לשחרר לחמאס, אבו מאזן, שבאותה תקופה חשבנו שהוא כן פרטנר למסע ומתן, יקבל שניים תמורת דבקותו בתהליך מדיני ובדיפלומטיה. על מנת להעביר מסר מאוד ברור, עבור דיפלומטיה אתם מקבלים שניים, עבור טרור אתם מקבלים אחד. זה מסר שאף פעם לא הצלחנו להעביר, משום שמדינת ישראל, לפחות בצורה שבעניין מנהלת מסעים ומתנים, מנהלת מסעים ומתנים שמעבירים מסר אחר לחלוטין, שאנחנו מבינים רק כוח, ובמידה רבה מאוד, אם זה המסר שאנחנו מעבירים, אז זאת בדיוק התוצאה, שכשאנחנו יוצאים מדרום לבנון, אז זה כאילו יצאנו כתוצאה מחיזבאללה ומתאבדים שיעים, כשאנחנו יוצאים מעזה זה כאילו נכנענו לחמאס ולאינתיפאדה השנייה.
וזה משמעות של עסקאות מול טרוריסטים.
לא, זה עסקאות שנעשות בצורה לא נכונה, וכתוצאה ממדיניות לא נכונה.
וזו אכן השורה התחתונה גם מהצד הפלסטיני, הפופולריות של חמאס בשנים האחרונות, אולי עכשיו קצת יורדת במידה רבה בזכות ההישג של עסקת שליט, החטיפה ואחריה...
הפופולריות של חמאס הייתה הרבה לפני עסקת שליט.
כן, אבל כשחמאס יכול להציג, השגנו הישג שאבו מאזן לא הגיע אליו בשולחן המסע ומתן, מאוד מאוד חשוב. אנחנו נסיים בכך, תודה רבה עידית ועמי, אני חושב שהערנו את הנושא המאוד רגיש הזה מכמה זוויות אחרות, תודה גם למאזינים, כאן אנחנו מסיימים עוד פרק בסדרת הפודקאסט סיווג ביטחוני, אתם מוזמנים להיכנס לבלוג סיווג ביטחוני באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, להגיב ולשתף.